השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף ח' במסכת כתובות באתר sinai.org.il. אנחנו לומדים משתי שורות לפני סוף עמוד הקודם ועד שורה אחת לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום אנחנו ממשיכים את הנושא של ברכת הנישואים, כלומר השבע ברכות, ולגבי זה נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על מספר הברכות והנוסח של הברכות. בחלק השני נדבר לרגע על המניין שצריך לברכות, ומשם נדבר בעיקר על המניין שצריך לברכת אבלים. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, המספר והנוסח של השבע ברכות, ואת החלק הזה נחלק לשלושה סעיפים. בשביל הסעיף הראשון נדלג על שורה אחת, נחזור עליה עוד מעט, ונראה מה הנוסח הרגיל של השבע ברכות, ואנחנו נראה שיש מחלוקת בכלל, האם זה באמת שבע ברכות או שש ברכות. אז אצל רבי ברכו שבע ברכות, כמו שאנחנו עושים היום, והגמרא מפרטת מה הנוסח שלהם. אז קודם כל יש ברכה של היין, את זה עושים בחופה בהתחלה, לפני שאר הברכות בברכת המזון עושים את זה בסוף, בכל אופן יש יין, ובנוסף לזה יש עוד שש ברכות, כמו שאנחנו מכירים היום. ברכה ראשונה זה על בריאת העולם, ברוך אתה השם שהכל ברא לכבודו. שתי הברכות הבאות זה על יצירת האדם, ברכה אחת זה ברוך אתה השם יוצר האדם, וברכה שנייה מזכירה גם את האישה, ברוך אתה השם אשר יצר את האדם וכולי, והתקין לו ממנו בניין עדי עד, כלומר האישה, ברוך אתה השם יוצר האדם. הברכה הבאה זה על שמחה באופן כללי, מקשר למקדש, סוס תסיס וכולי, ברוך אתה השם משמח ציון בבניה. ושתי הברכות האחרונות זה על שמחת חתן וכלה, ברכה אחת זה שמח תשמח רעים אהובים וכולי, ברוך אתה השם משמח חתן וכלה, וברכה האחרונה ברוך אתה השם אשר ברא ששון ושמחה וכולי, ברוך אתה השם משמח חתן עם הכלה. אלה הברכות איך שברכו אותם אצל רבי, וזה כאמור המנהג אצלנו. אבל אצל רב אשי היו מבטרים על הברכה השנייה, כלומר ברוך אתה השם יוצר האדם, כך שהיו רק חמש ברכות ועוד היין סך הכל שש. למה ויתרו על הברכה הזאת ולמה לפי רבי לא ויתרו עליה? אז מסבירה הגמרא שזה בעצם שאלה לגבי יצירת האדם והאישה. לפי רב אשי השם ברא אותם בבת אחת, הם נוצרו בגוף אחד עם פרצוף לכאן ולכאן, ממילא כיוון שהייתה רק יצירה אחת, מספיק ברכה אחת על יצירת האדם והאישה, כלומר הברכה השלישית אשר יצר את האדם וכולי, והתקין לו ממנו בניין עד היד, ולא צריך ברכה נוספת לגבי יצירת האדם לבד. זה לפי רב אשי. לעומת זאת, לפי רבי והמנהג שלנו שיש שתי ברכות על יצירת האדם, הגמרא מביאה שתי ספרות. או שהדעה הזאת סוברת שהם באמת לא נוצרו בבת אחת, אלא השם קודם ברא את האדם ואז לקח חלק ממנו ומזה יצר את האישה, ממילא צריך שתי ברכות, אחת לאדם ואחת לשניהם, או שגם הדעה הזאת מסכימה שבאמת הם נוצרו בבת אחת, אבל כיוון שעלתה במחשבה של השם לברוא אותם בנפרד בשביל לבטא את זה שגם יש בהם משהו נפרד, ממילא בגלל אותה מחשבה שהם כן נפרדים, צריך שתי ברכות, אחת לאדם ואחת לשניהם, אפילו שבפועל גם רבי מסכים שהם נבראו ביחד. אז זאת המחלוקת לגבי האם יש שתי ברכות של יוצר האדם, ובכל אופן עד כאן הסעיף הראשון לגבי הנוסח המלא והרגיל של הברכות. עכשיו, בשביל הסעיף השני נקדים לרגע, שחוץ מזה שאחרי ברכת המזון בימי השבע ברכות מברכים את השבע ברכות, יש עוד תוספת בזימון, וזה שבזימון במקום לומר ברוך אלוקינו שאכלנו משלו, אומרים ברוך אלוקינו שהשמחה במעונו ושאכלנו משלו וטובו חיינו. ועכשיו בסעיף הזה נדבר על שני דברים, גם על מצב שבו לא אומרים את כל השבע ברכות, אלא רק את שהשמחה במעונו ואת הברכה האחרונה של השבע ברכות, וגם על עוד מצבים שבהם לא אומרים אף אחד מהשבע ברכות, אבל כן אומרים שהשמחה במעונו. אז המצב הראשון זה כשאין פנים חדשות. כלומר, בשורה שעליה דילגנו בתחילת הלימוד, אומר רב יהודה שמברכים את השבע ברכות בשאר הימים רק אם יש פנים חדשות. כלומר, מישהו שלא היה עד עכשיו לשמח את הזוג, ועכשיו אם נדלג בערך לאמצע עמוד א', שם אומר רב אשי שאם אין פנים חדשות, אז בזימון עדיין אומרים שהשמחה במונו, ואחרי ברכת המזון, אז אומרים מתוך השבע ברכות רק את הברכה האחרונה. אז זה מצב אחד שלא אומרים את כל השבע ברכות, רק את האחרונה. עכשיו, אגב זה, מצב שני, זה מצב שבו לא אומרים אף אחד מהשבע ברכות, אבל כן מוסיפים את התוספת שהזכרנו בזימון שהשמחה במונו. מתי? לפני ואחרי ימי השבע ברכות. אז קודם נדבר על אחרי. אחרי השבע ברכות ועד 30 יום, בכל סעודה שהחתן נמצא, אז מזכירים בזימון שהשמחה במונו. יש מחלוקת אם צריך 10 או שמספיק זימון של 3, בכל אופן זה עד 30 יום. אחרי 30 יום ועד השנה הראשונה גם כן עושים את זה, אבל רק בתנאי שבפירוש אמרו שהסעודה הזאת היא לכבוד שמחת החתונה. אם לא, אז כבר לא אומרים. זה לגבי אחרי. שוב, עד 30 יום בכל סעודה, אחרי 30 יום עד שנה, אז רק אם אמרו בפירוש. לגבי לפני החתונה, כלומר בין האירוסין לבין החופה, זה כבר מביא אותנו לרבע התחתון של עמוד א', גם כאן מוסיפים בזימון שהשמחה במונו, אבל רק בתנאי שברור לנו שהם לא יבטלו את החתונה עצמה. איך ברור לנו? אז אומרת הגמרא, אם כבר התחילו להכין את האוכל לסעודה, אז ודאי שמן הסתם לא יבטלו, ולכן כבר אז אפשר לומר, למשל שכבר התחילו לשרות את הסעורים במים בשביל השחר, אגב אצל רב פאפה התחילו להכין כבר מהארוסין, לכן הוא התחיל לומר כבר מהארוסין. אפשרות שנייה זה שפשוט ברור לנו שלא יבטלו את החתונה, ולכן רבינה היה מברך את זה כבר מהארוסין של הבן שלו, כי היה ברור לו שלא יהיה ביטול, אבל הגמרא מהירה שזה לא הלך, ולמרות שהיה ברור לו, בסוף באמת הצד של הקלה כן ביטל. עכשיו לא ברור מהסיפור הזה האם הכוונה היא שבאמת אי אפשר לסמוך על זה שברור לך שלא יבטלו, אלא רק אם התחילו להכין את האוכל לחופה, אז אומרים שהשמחה במונו. בכל אופן העיקרון נשאר שרק אם ברור לנו שלא יהיה ביטול, אז אפשר לומר שהשמחה במונו כבר לפני החתונה. אז זה לגבי שהשמחה במונו לפני החתונה ואחרי השבע ברכות. אנחנו כרגע שבע שורות לפני סוף עמוד א', נדלג לרגע על שורה אחת, ואגב זה נראה שרב חביבה רצה לומר שהשמחה במונו גם בסעודת ברית, אבל אמרו שאין על אחר כך כי אין שם שמחה שלמה, כי התינוק בצער וממילא גם ההורים קצת בצער, לכן בברית לא אומרים. אגב יש פוסקים שכתבו שלכן בפדיון הבן ששם השמחה כן שלמה, אז כן אומרים. יש גם כאלה שאמרו לומר את זה בסעודת סיום של מסכת. בכל אופן זה לגבי שהשמחה במונו. עכשיו נחזור שורה אחת אחורה, הסעיף השלישי לגבי הנוסח של הברכות, זה שהגמרא מספרת שרב תחליפה העריך בשתי הברכות הראשונות, כלומר שהכל ברא לכבודו ויוצר האדם. אגב, כיוון שהוא כבר העריך בהם, אז הוא גם עשה בהם חתימה בסוף, לא כתוב כאן איזה חתימה, בכל אופן הגמרא אומרת שאין הלכה כמותו. לא צריך להעריך בהם, אלא לעשות אותם לפי הנוסח. ובזה הגענו לארבע שורות לפני סוף עמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי המספר והנוסח של השבע ברכות. החלק השני זה ארבע שורות לפני סוף עמוד א', וזה לגבי מניין בשבע ברכות. למדנו כבר אתמול שצריך מניין בשביל השבע ברכות, על זה אומרת הגמרא, חתנים מן המניין. כלומר מספיק תשעה גברים נוספים, פלוס החתן, זה מספיק בשביל השבע ברכות. זה לגבי חתן. עכשיו אגב זה נדבר מעכשיו ועד סוף השיעור על אבלים. כאן אומר רב ורבי יוחנן שאבלים אינם מן המניין, כלומר אני צריך מניין חוץ מהאבל עצמו. לאיזה צורך צריך מניין באבלים? אז יש שני צרכים. אחד זה בשביל השורות שעושים מיד אחרי הלוויה, ששם האבלים עוברים ומנחמים אותם, אז עושים שורה רק אם יש מניין. ודבר שני זה בשביל ברכת האבלים. ברכת אבלים זה ארבע ברכות שהיו אומרים בסעודה הראשונה שעשו אחרי הלוויה, זה נקרא סעודת הבראה. הברכות האלו נקראות גם ברכת רחבה, כי בדרך כלל את הסעודה הזאת היו עושים ברחבה של העיר. יש כאלה שאומרים שרק הברכה השנייה היא חובה, עוד מעט נראה מה, יש כאלה שאומרים שגם היא לא הייתה חובה, בכל אופן היום לא נוהגים אף אחת מהם, אבל לענייננו, בשביל לומר אותם צריך מניין. אז גם רב וגם רבי יוחנן אמרו שלגבי אותו מניין, האבל לא נחשב, צריך 10 אנשים חוץ ממנו. עכשיו על זה מקשה הגמרא מברייתא שאומרת בפירוש שהאבלים כן מן המניין. מה עושים? אז לגבי זה שתי תשובות. לגבי רב אומרת הגמרא, רב תנא ופלג, רב יכול לחלוק על הברייתא, אז אין בעיה. לגבי רבי יוחנן, כאן כבר אי אפשר לומר את זה, תראו בתוספות שהוא מסביר למה, ולכן כאן צריך לעשות אוקימתא. וזה שהברייתא שאמרה שמצטרפים, היא לא דיברה על הדברים שהזכרנו מקודם, כלומר על השורה ועל ברכת האבלים, ששם האבל לא מצטרף, אלא על זימון, שלזה האבל מצטרף. כלומר שאם האבל ישב עם עוד שניים בימי השבעה ואכלו, הם מזמנים ביחד. עכשיו מה החידוש בזה? אז תראו בריטווה שהוא אומר שהיה איזשהו נוסח מיוחד בזימון, שהיו אומרים בהתחלה נברך מנחם אבלים שאכלנו משלו, אז היינו חושבים שאולי האבל עצמו, שהוא לא מהמנחמים, אלא זה שמנחמים אותו, אולי הוא לא מצטרף לנוסח הזה, כמה שמלן שכן. בכל אופן, על זה הברייתא דיברה כשהיא אמרה שאבל מצטרף, ואילו רבי יוחנן שאמר שאבל לא מצטרף, הוא דיבר על שני הדברים האחרים, כלומר על השורה ועל ברכת האבלים, שבזה אבל לא מצטרף צריך מניין בלעדיו. עכשיו נער בסוגריים, כשרבי יוחנן אמר שאבל לא מצטרף, הוא אמר את זה שלוש פעמים. פעם אחת הוא אמר את זה בסתם, אז את זה הגמרא מעמידה שהוא דיבר על השורה, פעם שנייה הוא אמר את זה על ברכת האבלים, פעם שלישית הוא אמר את זה עוד פעם על ברכת האבלים, אבל הפעם הוא אמר את זה שזה נוהג כל שבעה. אז עכשיו רק בסוגריים, בשורה 11 בעמוד ב', הגמרא מבררת איך יכול להיות שיש ברכת אבלים כל שבעה, הרי כבר אמרנו שהברכה הזאת זו ברכה שעושים בסעודה שאחרי הלוויה, ברחבה של העיר, לא עושים את זה כל שבעה. אומרת הגמרא, עושים. מתי עושים? כשיש פנים חדשות. כלומר, להבדיל, כמו שבשבע ברכות אומרים שבע ברכות כשיש פנים חדשות למשך שבעה ימים, אז גם באבלות אומרים את ברכת האבלים כשיש פנים חדשות. כלומר, אם יש מישהו שמגיע באחד משאר הימים שהוא לא ניחם לפני זה, גם לא בהלוויה, והוא הביא את האוכל, אז מברכים, והוא אומר את ברכת האבלים. אז לכן רבי יוחנן אמר כל שבעה, כי באמת יכול להיות שיברכו את זה כל שבעה, אם יש פנים חדשות. ועכשיו, עדיין ברבע העליון של עמוד ב', כסוגריים בתוך סוגריים, הגמרא מביאה סיפור שבו באמת זה קרה, שעשו ברכת אבלים באחד משאר ימי השבעה, כי היו פנים חדשות. ואגב זה, בתוך הסיפור, גם נראה סוף סוף את הנוסח של ברכת האבלים, ובזה כמעט נסיים את השיעור. אז הסיפור הוא שלרבי חייא בר אבא נפטר ילד, יש מחלוקת האם זה היה ילד צעיר או נער, בכל אופן ריש לקיש בא לנחם אותו יחד עם יהודה בן נחמני, שהוא היה מתורגמן של ריש לקיש. עכשיו שניהם לא היו בלוויה עצמה, גם לא ביום הראשון של הניחום, הם באו ביום השני. וכשהם באו, ריש לקיש אמר למתורגמן שלו לומר כמה דברים. אז קודם כל הוא אמר לו לומר איזה דרשה שקשורה למוות, כאן קמו רשתי גרסות האם זה היה ילד או נער, אם זה היה ילד אז הוא דרש עליו את הפסוק וירא השם וינעץ מכעס בניו ובנותיו, כלומר השם מעניש את הילדים הקטנים בגלל החטאים של האבות. אם זה היה נער, אז הוא דרש אליו פסוק שקשור לחטאים של בחורים, על כן על בחוריו לא ישמח אדוני ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם וכו'. הגמרא מסבירה שזה לא שהוא התכוון לומר שאותו ילד או נער מת בגלל החטאים שלו או של אבא שלו, אלא אדרבה, הוא התכוון לומר שהוא צדיק ואבא שלו צדיק, אלא שהוא נתפס על אבונות הדור. בכל אופן, זה מה שהוא אמר בהתחלה. אחר כך ריש לקיש אמר למתורגמן, תאמר את הברכות, כלומר ארבעת ברכות האבלים, ועכשיו סוף סוף אנחנו נראה מה הנוסח של ברכות האבלים, כשכאמור הבאנו את הסיפור הזה רק בשביל להוכיח שאומרים את ברכות האבלים גם בשאר הימים אם יש פנים חדשות, כשבמקרה הזה הפנים החדשות זה ריש לקיש והמתורגמן. אז מה ברכות האבלים? הברכה הראשונה זה על שפחו של הקדוש ברוך הוא, זה מתחיל בשורה השנייה הרחבה בעמוד ב', קצת מתחת לאמצע עמוד, אומרים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם לפי רשי, יש כאלה שחולקים, בכל אופן ההמשך זה, האל הגדול ברוב גודלו, אדיר וחזק ברוב נוראות, מחיי מתים במאמרו, עושה גדולות עדיין חקר ונפלאות עדיין מספר, ברוך אתה השם מחיי מתים. הברכה השנייה זה על האבלים עצמם, כאן לא פותחים בברוך כי זו ברכה שסמוכה לחברתה, כלומר היא סמוכה לברכה הקודמת, לכן מתחילים בתוכן עצמו, אחינו המיוגעים, המדוקאים, באבל הזה תנו לבבכם לחקור את זאת, זאת היא עומדת לעד, כלומר תמיד אנשים מתים, נתיבו, כלומר זה דרך העולם מששת ימי בראשית, רבים שתו, כלומר מכוס המוות ורבים ישתו, כמשתי ראשונים כך משתי האחרונים, אחינו בעל הנחמות ינחם אתכם, ברוך אתה השם, מנחם אבלים, זאת הברכה השנייה, הבאי קצת משנה את זה, והוא אומר לא מזכירים את אלה שימותו, אלא רק את אלה שמתו, כי אנחנו לא רוצים לפתוח פה לשטן, בכל אופן זאת הברכה השנייה, הברכה השלישית זה כנגד המנחמים של האבלים, גם כאן זה לא פותח בברוך כי זו ברכה שסמוכה לחברתה, אחינו גומלי חסדים, בני גומלי חסדים המחזיקים בבריתו של אברהם אבינו, אחינו בעל הגמול ישלם לכם גמולכם, ברוך אתה השם משלם הגמול, והברכה האחרונה זה תפילה על עם ישראל כולו, ריבון העולמים, פדה והצל, מלא תושם חי ישראל מן הדבר ומן החרב ומן הביזה ומן השידפון ומן הירקון ומכל מיני פרוניות המתרגשות ובאות לעולם, תרם נקרא ואתה תענה, ברוך אתה השם עוצר המגפה. עד כאן הסיפור עם ריש לקיש, כאמור הבאנו את כל הסיפור הזה בסוגריים רק בשביל להראות שיש ברכת אבלים לא רק בסעודה הראשונה, אלא גם בימים של אחרי זה, אם יש פנים חדשות. ועכשיו, בעוד סוגריים, כיוון שכבר הזכרנו את סעודת ההבראה, הגמרא מביאה עוד דבר שהיו נוהגים בסעודת ההבראה, וזה לשתות הרבה יין. אז אומרת הגמרא שבהתחלה תקנו חכמים שישקו את האבל 10 כוסות יין בסעודה, 3 כוסות בהתחלה בשביל לפתוח לו את התיאבון, אחרי זה 3 כוסות תוך כדי האכילה, ובסוף עוד 4 כוסות תוך כדי ברכת המזון. בברכת המזון יש 4 ברכות, אז אחרי כל אחת מהברכות הוא היה שותה עוד כוס יין. זאת התקנה הראשונה, שהיו שותים 10 כוסות, אחר כך הוסיפו להם עוד 4 כוסות, אחת כנגד חזני העיר, כלומר אלה שהתעסקו בקבורה, אחת כנגד פרנסי העיר, העשירים שמשלמים על הקבורה של העניים, עוד אחת כתפילה על בית המקדש, ועוד אחת לכבוד רבן גמליאל. למה לכבוד רבן גמליאל? שלפני רבן גמליאל, כולם היו קוברים בתככים יקרים, וזה היה גורם להוצאה מאוד גדולה, עד כדי כך שהיו משפחות שהיו זורקות את המת שלהם ברחוב, ושמישהו יקבור אותו, כי לא היה להם את הכסף לתככים יקרים, ולא רצו להתבזות ולשים תככים פשוטים, ולכן הם השתמטו מזה לגמרי, עד שבא רבן גמליאל והוא ציווה שאחרי מותו יקברו אותו בתככים הכי פשוטים, וזה מנע את אותה תופעה שאנשים היו משתמטים מהחובה שלהם לקבור, אז לכבודו עשו עוד כוס. בכל אופן כאמור אמרנו שבהתחלה תקנו 10 כוסות, אחרי זה הוסיפו עוד 4, אבל זה אומרת הגמרא שאחרי שהאבל היה שותה כל כך הרבה הוא כבר היה משתכר וזה כבר לא טוב, לכן ביטלו את זה. עד כמה ביטלו את זה יש מחלוקת בראשונים, האם הכוונה היא שביטלו רק את ה-4 הנוספות או גם את ה-10, בכל אופן ביטלו. זה כאמור גם היה בסוגריים, כיוון שהזכרנו את סעודת ההבראה, אז גם דיברנו על היין בסעודת ההבראה. נזכיר שכל זה היה אגב זה שדיברנו על המניין שצריך לשורת האבלים ולברכת האבלים. בזה הגענו לשורה האחרונה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לדבר על ברכת החתנים, חילקנו את זה לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על הנוסח ומספר הברכות, את זה חילקנו לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו את הנוסח הרגיל, יש בזה מחלוקת, האם חוץ מהיין אומרים את כל שש הברכות שאנחנו אומרים היום, או לפי רבשי מדלגים על הברכה השנייה, כלומר על יוצר האדם, ומסתפקים בברכה שאחרי זה, ששם מברכים על יצירת האדם והאישה. מה המחלוקת? אז רבשי סובר שכיוון שהם נבראו ביחד, אז מברכים ברכה אחת, לא צריך שניים, לעומת זאת לרבי והמנהג שלנו שכן אומרים שניים, זה או כי הם נבראו בנפרד לדעה הזאת, או שאומנם הם נבראו ביחד, אבל עלתה במחשבה לברוא אותם בנפרד, ולכן זה שתי ברכות. זה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה מצב שבו לא מברכים את כל השבע ברכות, וזה אם אין פנים חדשות. אז אומרים רק את שהשמחה במונו בזימון, ואת הברכה האחרונה. ועכשיו בסוגריים, כיוון שהזכרנו את שהשמחה במונו, אז הגמרא גם אומרת שלפני ואחרי החתונה, גם כן בזימונים אומרים שהשמחה במונו. לפני זה רק אם ברור לנו שלא יבטלו את החתונה, ולכן בפשטות זה רק שהתחילו להכין את האוכל. אחרי, אז עד 30 יום אחרי החתונה, תמיד אומרים שהשמחה במונו. עד שנה, זה רק בסעודה כזאת שבפירוש אמרו שזה לכבוד החתן והכלה. זה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה שרב תחליפה היה מעריך בשתי הברכות הראשונות וגם חותם בהם, אבל זאת לא ההלכה. עד כאן חלק הראשון של השיעור. בחלק השני אמרנו שצריך מניין בשביל השבע ברכות, והחתן עצמו נחשב חלק מהמניין, אבל אגב זה אומרת הגמרא שבאבלים האבל לא נחשב חלק מהמניין. לגבי מה? לגבי זה שצריך עשרה בשביל הניחום בשורה, ולגבי ברכת האבלים, שזה ארבע ברכות שהיו אומרים בסעודת ההבראה, כלומר הסעודה הראשונה אחרי הלוויה, בדרך כלל עשו אותה ברחבה של העיר, לכן נקראת ברכת רחבה, לזה צריך עשרה, ולזה האבל עצמו לא נחשב מהמניין. זה מה שאמרו רב ורבי יוחנן, על זה מקשה הגמרא מברייתא שהאבלים כן מן המניין, ועל זה עונים, קודם כל רב יכול לחלוק על ברייתא. לגבי רבי יוחנן, נאמר שהברייתא התכוונה לגבי זימון, והיא לא התכוונה לשורה ולברכת האבלים. זה עיקר הסוגיה. בסוגריים, הגמרא מסבירה איך רבי יוחנן אמר שיש ברכת אבלים גם בשאר הימים של האבלות, הרי אמרנו שזה רק ביום הראשון, אז הגמרא מסבירה שאם מגיעים פנים חדשות לשאר הימים ומביאים איתם אוכל, אז הם מברכים את ברכת האבלים, והגמרא גם מספרת שזה באמת קרה כשריש לקיש והמתורגמן שלו, יהודה בן נחמני, באו לנחם את רבי חייא בר אבא, שם המתורגמן אמר את ברכת האבלים, אפילו שזה לא היה היום הראשון. ובסוגריים, כיוון שהזכרנו את סעודת ההבראה, גם הזכרנו שהיו שותים בהתחלה בסעודת ההבראה 10 כוסות יין, 3 לפני, 3 תוך כדי ו-4 תוך כדי ברכת המזון, ואחרי זה תקנו שישתו עוד 4 כוסות יין, אבל ביטלו את זה, כיוון שזה היה גורם לאבלים להיות שיקורים, לכן חזרו או ל-10 או לכלום, זה מחלוקת ראשונים. עד כאן לגבי האבלים, ועד כאן לגבי השבע ברכות. מחר נחזור לדיונים על המשנה. כל טוב בינתיים.